שלום לכולם. אנחנו בשיעור נוסף ענת ורנת. אני רוצה לעשות איתכם חזרה מהירה על מה שראינו, אני משתף במצגת ונמשיך משם ואילך. אתם רואים, נכון?
כן, רואים.
טוב, אז בואו נעשה ככה חזרה מהירה ונזכר. אז יש לנו את הגמרא בחולין קופי דלף עמוד ב', שיש שם מחלוקת בין רב ושמואל. האם נת ורנת מותר לאכול, נת ורנת בשרי, מותר לאכול עם חלב או אסור, רב אוסר, שמואל מתיר. והגמרא פוסקת הלכה כדעת שמואל שמותר. והסיבה שיש כאן טעם חלש, הבשר נתן טעם בסיר, והסיר נתן טעם בדגים או בתפוחי האדמה, ולכן זה נותן טעם בר נותן טעם, ולכן זה מותר. בהקשר הזה, ראינו שראשונים נחלקו בגלל מילה אחת פה, מילה שעלו, והתוספות מביאים בשם הריוון, בשם רש"י, שרק אם זה שהה, כלומר, אם אחד הדברים היה קר והשני חם, הכלי או האוכל, אז יש את ההיתר בגמרא, אבל אם שניהם חמים, אם מדובר על בישול, אין היתר. ראינו...
רב, זה חום בשיעור שהיא הצולדת?
לכאורה, פחות מזה ברור שלא. וראינו ש... יש ראיות לדבריו, ואפשר גם לדחות את הראיות לדבריו, ראינו בתוספות שם. ראינו שדעת רש"י לא לגמרי ברורה, כי מרש"י דווקא נשמע שאין הבדל בין עלו לנתבשתו, והתוספות בעצמם אומרים את זה, אז השיטה הזאת היא שיטת הריוון בשם רש"י, רש"י עצמו לא ברור. אם הוא חושב ככה, לכאורה הוא חושב כמו רוב הראשונים. ראינו שרוב הראשונים חושבים שאפילו אם בישל דבר פר ובכלי בשרי, מותר לאכול אותו יחד עם חלב, וראינו בלשון הרמב"ם שיש לדייק יותר בדברים, אנחנו עוד נגיע לזה. ראינו ששולחן ערוך, יורדיה סימן צדיק ה', סעיף א', פסק כדעת הרמב"ם ורוב הראשונים, שגם דבר שהתבשל בכלי בשרי, מותר לאכול אותו ביחד עם חלב. לעומת זאת, הרמ"א אוסר לאכול דבר בשרי, שהתבשל בכלי בשרי ביחד עם חלב. למרות שהרמ"א אוסר, יש ארבעה היתרים בדברי הרמ"א. דבר אחד שמותר בדיעבד. אז אם יתערב, ראינו שמותר לאכול. יתערב תפוח האדמה, אמרנו, שמו עליו חמאה. למרות שהתפוח האדמה התבשל בכלי בשרי, מותר לאכול. כמובן, כל עוד אין בצל שתוגן, אלא רק תפוח האדמה. הדבר השני, מותר לשים בכלי הפוך. ותכף אנחנו נצטרך לבאר איך בדיוק עושים בכלי הפוך. אבל אני יכול לקחת תפוח אדמה שבושל בכלי בשרי, ולשים בכלי חלבי. אני יכול לקחת אחרי זה את הכלי החלבי ולשים אותו על הגז, לשים אותו במיקרוגל, לחמם אותו. הדבר מותר. רק המעבר מכלי חלבי לבשרי, צריך לשים לב איך לעשות אותו נכון. אם זה חם. הדבר השלישי שראינו, שאם זה בושל בכלי שאינו בן יומו, מותר לכתחילה לערבב עם המין השני. יש לך תפוחי אדמה שבושלו בכלי שעברו עליו 24 שעות, כלי בשרי, אתה יכול לכתחילה לקחת חמאה ולשים את תפוחי האדמה, אבל דיברנו בשאלה האם מותר לכתחילה ליצור דבר כזה, עוד רגע נדבר. ראינו שאין דין המתנה, מיד אחרי תפוח אדמה שבושל בכלי בשרי, מותר לאכול חלב. יש... שאלה נוספת שהתייחסנו אליה, מה נקרא לכתחילה לשולחן ערוך? מה מותר לכתחילה? אפשרות אחת, שאם בישלו תפוחי אדמה בכלי בשרי, מותר לכתחילה לערבב עם חלב. אבל אסור לכתחילה לבשל תפוחי אדמה בכלי בשרי כדי לאכול אותו עם חלב. כלומר שאסור ליצור נת ברנת. כך מבואר. בבית יוסף בשם הסמק, ולכאורה בית יוסף עוסקים לזה, וזה לשון הגמרא, דגים שעלו, שזה משמע דיעבד. לעומת זאת, אפשרות אחרת להבין, וכך כותב הבית יוסף בדק הבית, שמותר לכתחילה לבשל בכלי ההפוך, מותר לכתחילה להכין את תפוחי אדמה בכלי בשרי, כדי לערבב עם חלב. הגמרא שאומרת, דגים שעלו, זה רק דוגמה, לא התכוונה להראות דיעבד, זה רק דוגמה, באמת מותר לבשל גם לכתחילה. ובהקשר הזה, בדעת השולחן ערוך, רוב הפוסקים אומרים, כמו שכתב הבית יוסף, גם לספרדים אסור ליצור נת ברנת לכתחילה. אם נוצר, מותר להרבה, אבל אסור ליצור. והרב עובדיה אומר, מה פתאום הלכה כדי בדק הבית, והוא גם נכתב מאוחר יותר, מותר לכתחילה ליצור נת ברנת לספרדים. כל הדין הזה של יצירה לכתחילה, שהשף ומתחת כהן אסרו, והרב עובדיה התיר, כל זה לספרדים. ועצרנו פעם שברה, התחלנו לדבר מה קורה לאשכנזים. לשיטת הרמה, האם מותר לכתחילה לקחת כלי בשרי לא בן יומו, לבשל בו תפוחי אדמה, כדי לאכול אותם עם חלב. וראינו שהחוכמת אדם אומר שהדבר אסור. כלומר, לכתחילה, אל תעשה דבר כזה. אם הדבר נעשה, אתה יכול להרבב, אבל לכתחילה אתה אסור. עכשיו, במעשה הדבר הזה אומר שאת אותה חומרה שהחמרנו ביחס לכלי, אותה חומרה שהחמרנו ביחס לכלי בן יומו, לפי השולחן ערוך, עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו נחמיר בזה גם ביחס לכל כלי שאינו בן יומו לשיטת הרמה. אז יש כאן קצת עוד שלב, עוד איזו עליית מדרגה בחומרה, ואנחנו צריכים לנסות קצת יותר לראות הלכה למעשה גם בהקשר הזה, מה באמת נכון, ראוי לעשות, וכאן ההלכה היא עכשיו לאשכנזים, אחרי ש... יש לכם איזה בעיה במצגת, אתם רואים את המצגת עדיין?
כן, רואים.
טוב. אז כאן יש בעיה גם לאשכנזים, לא רואה... בהקשר של הדין הזה. עכשיו כאן, מצד אחד, ראינו שהחוכמת אדם, שהחיי אדם החמיר. מצד שני, כנראה שדעת הגר"א להקל בדבר הזה, ולהתיר לכתחילה לערבב לבשל בכלי לא בן יומו, בשביל לאכול עם חלב. אני לא אצטט אותו עכשיו אפתח, אני רוצה להזדרז קצת. הגרא, שנייה, אני אפתח כאן. שנייה. כן. פשטות דברי הגרא, שמותר, הדברים האלה של הגרא, אני אסביר קצת, למה אנחנו בדרך כלל אוסרים לא בן יומו? למה סתם ככה, אסור לך לקחת, הרי לא בן יומו, מהתורה, מותר, יש לך סיר של חזיר. לא בן יומו. אז למה אסור לך להשתמש בכלי הזה? הסיבה שאסור, כי חוששים, גזרה.
אתה בן יומו.
אולי אתה בסוף תבוא לעבור על איסור ותשתמש בבן יומו, נכון? זאת הסיבה. בדברי הגרא נראה שלא שייך לגזור בדבר שאפילו אם תקרה תקלה, זה מותר מצד הדין. כלומר, למה לגזור בלא בן יומו או בנת ברנת? למה? מה יכול להיות? אולי בטעות תעשה בן יומו? אז תעשה בן יומו, מה יקרה? הרי בן יומו מצד הדין זה מותר, עובדה שרוב הראשונים יתירו, ועובדה שגם האשכנזים יתירים בדיעבד. אז יש מקום לדון בכלל בעצם העניין, בואו ננסה רגע לכתוב את זה יותר ברור, מה אני המצגת כאן?
הרב, מה השאלה שם? לא הבנתי כל כך את השאלה.
אז אני אסביר. שנייה, אני רק רוצה לחזור לי פה אולי לסכם המצגת. אני עושה רגע שקופית חדשה. אתם רואים עכשיו מה שעושה שאני כותב?
כן.
אוקיי. קודם כל אנחנו נסים לדון, האם כולם מסכימים שיש לאסור, לבשל, לכתחילה, בכלי שאינו בן יומו, דבר, טוב, למשל, בשרי, כדי, למשל, פרווה בכלי, למשל, טוב, תפוחי אדמה, תפוחי אדמה, בכלי בשרי שאינו בן יומו, כדי לאכול עם חלב. האם באמת זה מוסכם? האם זה ברור שזה אסור? אז ראינו שהחוכמת אדם אסר. מצד שני, משמע מהגרא להתיר.
גם הרב עובדיה,
לא? שזה רק לאשכנזים.
הרב עובדיה, ברור, אנחנו מדברים עכשיו בשיטת הרמה, ולא בן יומו.
אוקיי, בסדר.
בשיטת הרמה.
איפה הגרא? באיזה סעיף קטן?
הגרא...
אבל יכול להביא את דברי הגרא?
איך אני אנסה לפתוח אותו זה? שאתה נפתוח את הכל ביחד. הגרא זה סעיף קטן יוד. אני אעשה רגע, איך אני... יש למישהו לפרויקט השוט לידו? זה לא יעזור בעצם. טוב, אני אגיד לכם, אני שנייה. פשוט אני חושב פה, לא מצליח גם לעבוד עם פרויקט השוט וגם כל ביחד פה. הגרא אומר ככה, אני מצטט אותו, ואף בקדרה של איסור, כן? אין אסור לכתחילה שאינה בת יומה, אלא משום גזרה, את הוא בת יומה. מה שאין כן כאן, שאף בן יומו מותר מדינה. אלה דברי הגרא, אני אסביר מה הגרא אומר, אני אכתוב אותו כאן. טעם, למה הוא מתיר? כל הסיבה שאוסרים לבשל איסור בכלי שאינו בן יומו, למרות שמהתורה מותר, כי יש חשש לטעות שמא יבשל בכלי בן יומו. אבל בדבר פרווה אין לחשוש. למה? כי אפילו אם יטעה, ויבשל פרווה בכלי ראשון, לא בכלי, בכלי בן יומו, בשרי, מעיקר הדין, הדבר מותר לרוב הראשונים, ואף לרמה מותר בדיעבד. כלומר, כל הדין הזה, אפילו בכלי ראשון, לא בכלי ראשון, אפילו בכלי בן יומו, כל הדין הזה הוא חומרה. אז בגלל שכל הדין הזה הוא חומרה, בסדר, אתה רוצה להחמיר בכלי ראשון, בכלי בן יומו. אבל אם זה, לא, זה כלי לא בן יומו, שמצד הדין היה מותר לבשל בו אפילו איסור. אבל אתה אומר, טוב, איסור לא נבשל, כי נתבלבל בסוף מכלי ראשון. אבל נת בר נת, אתה לא גוזר בכלי שאינו בן יומו בדבר שאפילו בכלי בן יומו מותר מצד הדין. זה מה שאומר הגר, אתם מבינים?
הוא יתיר גם בבן יומו לערב לכתחילה?
לא שמותר לכתחילה, אבל
לא, לערב, תעשה טעות. לערב לכתחילה.
בוא נאמר תעשה טעות, מה יקרה? אתם מבינים? מה יקרה?
כן, אבל אני אומר, האם גם בבן יומו זה אומר שהוא משהו מתיר בדיעבד זה לערבב ולא רק אם כבר יתבשל? ולא רק אם כבר
לא, יתרבב? לא, הוא לא מתיר לערבב. כלי בן יומו אסור לערבב, זה פסק ההלכה של הרמה, הוא לא יוצא נגד הרמה.
כן, ואולי מה שהרמה יתיר.
אבל הוא אומר, בכלי לא בן יומו. שאפילו באיסור אנחנו מחמירים, אפילו באיסור, בגלל טעות בבן יומו, תחמיר, כשהחשש בבן יומו הוא באמת חשש, אסור מדינה לבשל בבן יומו. אבל אם הכל זה חומר, אנחנו לא נערבב, אבל עובדה שאם ערבבנו בבן יומו, אנחנו לא עושים. אם הכל פה מחומרה, אז לא צריך להחמיר ולגזור גם אולי ולא בן יומו.
כן, אבל ראינו שלא ברור מה רמה התיר לכם בדיעבד. האם בדיעבד זה לערבב? כאילו, אם יתבשל או אם יתערבב כבר?
לא, ברור. הרמה לא התיר, לא התיר לבשל. הרמה התיר אם יתערבב.
אם יתערבב, שלא לערבב לכתחילה? לא אמרתי לבשל, לערבב.
לא, בכלי ראשון התיר רק אם יתערבב, אבל בסדר. אם יתערבב מותר לאכול, זאת אומרת, אם הרמה מתיר בדיעבד, זה אומר שגם בכלי ראשון זה לא מצד הדין, זה יותר חומרה, אחרת הוא לא היה מתיר בדיעבד, אם יתערבב. אז להחמיר בכלי שני, שמה תתבלבל בכלי ראשון, שגם אם היא תתבלבל בכלי ראשון, לא נורא, הרמה התיר לאכול אם תתבלבל בכלי ראשון, נכון? אם בישלת תפוח הרמה בכלי ראשון והרבבת עם חלב, הרמה מתיר, לא נורא, לא קרה כאן איזו תקלה שבגלל אתה צריך לגזור, לא על כל דבר אתה גוזר.
הרב, הגזרה של לטו בן יומו זה לא בקטע שיבוא לך תחילה לבשל בכלי שהוא בן יומו, ולא שהוא לא ייתה.
זה נכון. שמה יבוא לבשל בכלי בן יומו, אבל גזרו את זה בישומים.
אבל לא מתוך טעות, מתוך רצון, מתוך לך תחילה הוא יגיד. כאילו יגיד, אוקיי, מותר בלא בן יומו, אז עכשיו בן יומו בטוח יהיה גם מותר.
נכון? אני לא חושב, אני חושב שזה שם האדם ייתה, אני לא חושב ש... לכתחילה. לא חושב שלכתחילה. בכל אופן, בהקשר שלנו, אז באמת, המקובל אצל אחרוני זמננו להחמיר כמו החוכמת אדם. זה הדבר שרגילים בדרך כלל להחמיר, גם הרב ווזנר, גם בתשובות והנהגות, חלק א', סימן ת' למד ד', רגילים לכתחילה להחמיר. מצד שני, זה בכל אופן חומרה. וכשיש לנו סיבות להקל, אז יש מקום להקל וזה, וראינו פעם שעברה את החיי אדם, שדייקנו קצת בלשונו, אבל באמת בסופו של דבר, נראה גם בדברי החיי אדם, החוכמת אדם, שאם אין לך כלי אחר, אז אפשר לכתחילה להכין בכלי שאינו בן יומו, וכך לכאורה נראה, אנחנו במצגת גם הבאנו את זה נדמה לי, היה מקום לראות שם מדבריו, אבל לכאורה זה העיקרון שלו. אם אין לך כלי אחר, עכשיו זו שאלה באמת מה נקרא אין כלי אחר, אבל ברור לגבי התנור שזה נקרא אין כלי אחר, וגם דברים אחרים שאמרנו, אתה רוצה לעשות גם בשרי, גם חלבי, יש כל מיני דברים שאתה, גם בפר ושיהיה גם לארוחה בשרית, גם לחלבית, כל מיני מקרים כאלה, יש בהם מקום להתיר ולהקל במקרה של נת ברנה. אני רוצה לבאר עכשיו תלבט קצת. רובן נמצא בשיעור? רובן בשיעור, אתם רואים אותו?
זה נראה שלא.
כן, אני לא רואה אותו.
אוקיי, אז אם לא, הוא רצה משהו אחר, אבל זה יסיט את השיעור למשהו יותר עיוני ולמדני, אז בוא נעזוב את זה כרגע, למרות שזה מעניין, ויש לזה גם השלכות. אני רוצה להמשיך עוד כמה דברים בהקשר ההלכתי. קודם כל, הדבר הבא זה נת ברנת באיסור. הר"ן כותב שנת ברנת מותר רק בהיתר. כי אז בטעם השני, כיוון שהוא חלש, אפשר להקל. אבל באיסור, אפילו אם יש טעם חלש, אוסרים עד סוף כל העולם. והבית יוסף מביא אותו וכותב שכך כתבו כל הפוסקים. זאת אומרת, אין דבר כזה נת ברנת באיסור. אם אתה לקחת כלי של איסור, בישלת שם תפוח אדמה. אנחנו נאמר עכשיו בן יומו. התפוח אדמה אסור. לקחת את התפוח אדמה הזה, ועכשיו הרבבת אותו עם עוד משהו ועוד משהו, זה לא משנה. זה אסור. למה? על טעם קלוש לא חל שם של איסור. אבל דבר שכבר היה לו שם של איסור, אי אפשר להפקיע ממנו את השם הזה. ואני אסביר את הדברים. קדרה של איסור, כלומר קדרה שבישלת בה חזיר, והיא בת יומה, ובישלו בה עכשיו מים. המים נחשבים לטעם ראשון, כמו האיסור עצמו. יש עוד מקום לדון בזה, באיזה שיעור, נעזוב את זה עכשיו. עכשיו, כאשר מדובר על איסור שנוצר, אז הדבר אסור. אם יש לך איסור, הדבר אסור גם אם הוא חלש, 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 הדבר אסור. לעומת זאת, בנת ברנת, מראש לא נוצר כאן איסור, אנחנו לא מדברים על איסור שהיה, אנחנו מדברים על ערבוב בין בשר לחלב. אם מדובר על טעם חלש של בשר, אתה אומר, זה לא נחשב טעם כדי ליצור איסור. הטעם החלש של הבשר, אתה יכול להרבב אותו עם חלב, כי זה כל כך חלש שהוא לא יכול ליצור איסור. אבל אם כבר נוצר איסור, כמו באיסורים רגילים, גם טעם חלש אוסר. האם הדבר הזה ברור? כן, אז אם אנחנו... רק נכתוב כאן.
נת ברנת זה גם בבן יומו?
אנחנו מדברים עכשיו בבן יומו. נת ברנת באיסורה.
איך זה מסדר עם הבטל ב-60 ושצריך טעם ניכר וכל זה?
אז בוא נראה רגע. רן? אין נת ורנת ואיסורים. וכל עוד יש טעם, אוסר אפילו אם זה טעם חלש. בית יוסף וכן הסכימו. כל הפוסקים. וכשאנחנו ניסינו להסביר את הדבר, אז הסברנו כך. על טעם חלש לא יכול לחול שם של איסור. ולכן, נת ברנת, שהתבשל בכלי בשרי, כיוון שהטעם חלש, גם אם יתערב עם חלב, לא ייווצר איסור. אבל, אם יש איסור קיים, גם טעם חלש, אם יש לך איסור שהוא קיים, שהוא נמצא, אז גם טעם חלש ממשיך, את האיסור. ולכן גם... מה אתה אומר?
מה הכוונה שיש איסור קיים?
איסור קיים זה אומר, אם לא מדובר על פרווה, איסור קיים זה אומר, למשל, בישל תפוח אדמה בכלי שבישל בו קודם טרף. אם אתה בישלת קודם טרף, אם יש איסור, אז עכשיו בתפוח אדמה יש טעם חלש, אבל טעם חלש של מה? של איסור. ולכן, אם יש איסור קיים, גם טעם ממש חלש של איסור, ממשיך להיות אסור. כלומר, על טעם חלש לא יכול לחול שם של איסור, אבל מצד שני, אם היה לו איסור, טעם חלש לא מפקיע ממנו את השם הזה. מה אתה אומר?
מה המקרה אז של נת ברנת?
אתה מדבר מה המקרה באיסורים או בדרך כלל?
באיסור פה, כאילו...
באיסור, אנחנו נוראים על תפוח אדמה. בישלת אותו בכלי של איסור. כלי עם חזיר. אחרי זה לקחת את התפוח אדמה הזה, ושמת עליו... מה שאתה רוצה. הרבבת אותו עם דברים אחרים. ואחרי זה אולי עוד פעם הרבבת עם דברים אחרים, ועוד פעם בישלת בסיר, אבל עדיין יש טעם. אז אני לא אומר שזה כבר טעם חלש. אלא אני אומר במקרה כזה, הדבר אסור, כי באיסורים גם טעם חלש ממשיך לאסור. קודם כל, יש שאלות על זה?
אני שואל על ההתחלה של הפסקה השנייה.
תסביר את השאלה.
מה שכתבת ש... בסוג, כאילו, על טעם חלש לא יכול לחול שם של איסור? את זה בעצם, כאילו, מה המקרה פה?
על טעם חלש לא יכול לחול שם של איסור?
כן.
על טעם חלש לא יכול לחול שם של איסור, זה בדיוק המקרה של נת ברנת. זה המקרה של נת ברנת, שכיוון שנת ברנת הטעם בתפוח אדמה, יש פה מישהו שמקשקש כזה, הטעם שבתפוח אדמה חלש, הוא לא יכול ליצור איסור יחד עם החלב.
זה במקרה שהאסיר עצמו הוא לא, לא היה בו איסור.
נכון.
הבנתי.
למה יש הבדל בין טעם חלש לטעם, לטעם? הרי אם יש טעם, אז זה מדורייתא, הרי לא אפשר להגיד טעם חלש.
זה נכון. השאלה היא הגדרה של טעם, אז כשאתה מדבר על איסורים, גם טעם חלש הוא בעייתי. אנחנו דיברנו תמיד עד היום על טעם. לא היה דבר כזה שנקרא טעם חלש. יש כאן איזה מושג כזה, שבאמת באיסורים, טעם חלש אוסר, אין מה לעשות. הסברה שאמרת לכם על טעם חלש, כך עולה מדברי הרשב"א, אצלנו, מה שהסברתי. אז טעם חלש, האיסור אומר הרשב"א, לא פורח ממנו. אם הוא חלש, האיסור קיים. זה טעם כעיקר. דין טעם כעיקר אומר, יש לך טעם שקיים בתערובת או בדבר אחר. הטעם נאסר, והאיסור לא פורח, והטעם נאסר. אבל כשמדובר על נת ברנת, מדובר שהטעם הבשרי בתפוח אדמה חלש מאוד. בגלל שהוא כל כך חלש, הוא לא יכול ליצור שם של איסור על ידי הערבוב שלו עם חלב. אתם יודעים מה זה דומה? נתת לכם פעם את הדוגמה הזאת, לקבל תואר.
כתבת ממש במקום ממשיך.
מה זה?
כתבת ממש במקום ממשיך.
כתבתי, גם טעם חלש,
הרב, בלשון העם, אז בחזקת בשרי זה לא ממש בשרי, אבל בחזקת טרף זה עדיין זה טרף.
זה נכון, אם כי הביטוי בחזקת בשרי הוא ביטוי מבלבל, ואנחנו נצטרך לדבר עליו. כי לא תמיד בחזקת בשרי זה בדיוק מה שאנחנו נאמרים עכשיו, כשאתה הולך לחנות וכתוב בחזקת בשרי, יכולים להיות דברים אחרים לגמרי, ואנחנו נצטרך לדבר על זה, כי יכול להיות למשל, אתה מגיע לחנות, זה יהיה דבר שבאותו שמן בישלו שניצל ועכשיו בישלו בו צ'יפס. אז הביטוי בחזקת בשרי הוא ביטוי מסחרי. צריך קצת יותר להיזהר ממנו, ואנחנו בעזרת השם ננסה לדבר על זה. הביטוי שבחזקת בשרי. בכל אופן, העיקרון שאמרתי עכשיו, הוא עיקרון שאומר אותו הרשב"א, יש אומנם במאירי איזו אפשרות שאולי יכול להיות נת ברנת גם באיסורים אחרים, וגם באיסורים, לא רק בנת ברנת. אני לא אכנס לזה כרגע, כי זה ודאי לא הדבר המרכזי. אם היינו נותנים שיעור בעיון, יותר רחב עכשיו, אז היינו נכנסים לזה, אבל מה שהסברתי עכשיו זה על פי הר"ן והרשב"א. נכתוב כאן, אולי הר"ן ורשב"א נכתוב, אז יהיה ברור שהטעם הוא ברשב"א. אני רוצה להמשיך. יש עוד דבר, שקצת דייקתם בדברים שדיברנו בעבר, וזה דגים שניצלו בקדרה. כתוב בספר התרומה, בסימן סמך א', שראיתם, שמתירים רק דגים שנתבשלו, אבל לא מתירים דגים שניצלו. למה? הוא אומר, בבישול יש טעם שלישי של היתר. הבשר נתן טעם בקדרה. הקדרה נתנה טעם במים. המים נתנו טעם בדגים, אבל בניצלו יש רק טעם שני. למה? כי הבשר נתן טעם בקדרה, והקדרה נתנה בדגים. כלומר, יש עוד איזה שלב בבישול. השלב הוא על ידי המים. כך אומר בעל התרומה. בואו נכתוב את זה. בעל התרומה.
אבל לא כותב את זה מפורש גם כן?
תכף נראה. ראשונים הביאו את הדבר הזה, תכף נתייחס לזה. נת ברנת הוא בבישול ולא בצליה. למה? בבישול יש, כמו שהסברנו, יש טעם שלישי של היתר. ולמה יש טעם שלישי של היתר? הבשר נתן טעם בקדרה, קדרה במים, והמים בדגים. לעומת זאת בצליה, כאן יש לנו רק טעם שני, כי הבשר נתן טעם בקדרה, והקדרה נתנה טעם בדגים. בצליה יש רק טעם שני. ולכן הוא אומר שהתירו רק בתבשיל ולא התירו בצלי. עכשיו, גם בתבשיל התירו, למרות שגם התבשיל עצמו נוגע בקדרה. אתם יודעים, זה לא תמיד שיש קדרה ומים והתבשיל באמצע, התבשיל נוגע גם בקדרה עצמה. למה התירו? אז הוא אומר, התירו כי רוב טעם הבשר מתפשט במים. ואם כך, רק מעט נכנס בתבשיל. לכן התירו. וגם תמיד התבשיל לא בולע ישירות מהגדרה, אלא על ידי המים. אז אם יש תבשיל, למרות שיש גם, אם יש מים, למרות שהתבשיל גם בולע ישירות על ידי הגדרה, אבל בזה אנחנו לא חוששים, רוב הטעם זה לא משם וכו'. זה, אלה דברי התורה.
הרב,
מה אתה אומר?
בצ'ולן שנשרף, זה נקרא ניצלה או שזה נקרא מתבשל?
זה נקרא ניצלה. זה נקרא ניצלה. לפי הדבר הזה זה נקרא ניצלה. והבית יוסף מקשה על דברי התרומה. הוא אומר, איך התירו דגים, דרים, הרי גם מי שאומר עלו ולא בושלו, מתיר דגים קרים על קדרה רותחת. וזה גם כן טעם שני. ואנחנו פוסקים שתטעה גבה, התחתון גובר. אז הקדרה שהיא תחתונה צולה את הדגים. אומר הבית יוסף, שלמרות שתטעה גבר, זה לא בדיוק באותה עוצמה, כמו ששניהם חמים, הרי כאן אחד קר, ולכן לא החמירו כמו בצליה באש ממש. אז רק על האש מחמירים בצליה, אבל לא, כשזה לא ממש על האש, אז למרות שזה דומה לצליה, שאתה אוכל בתוך כלי רותח, שם שם דגים, זה יהיה בסדר. בכל אופן, החידוש של בעל התרומה לענייננו, שבצלי אין היתר נת ברנת, כך כתבו הסמג והסמק והראש והטור, אבל רוב הראשונים לא הסכימו, ולא חילקו בין בישלו לניצלו, וכך הרשב"א בתורת הבית, וכך הר"ן והרביה, כך פשטות הרמב״ם, יש מקום לדון ברמב״ם, אבל כך פשטות הדברים. למה? למה מתירים? הרי יש הבדל אם זה צלי או בישול. הסיבה של המתירים היא שהגמרא התירה נת ברנת, שזה טעם שני. טעם שלישי זה דבר שלא הוזכר בגמרא. אתה פתאום אומר, צריך טעם שלישי. מי אמר שצריך טעם שלישי? איך אתה מגיע לזה שצריך טעם שלישי? ועוד דבר שיכול להיות בהסבר שלהם, שהם לא רואים הבדל בין בישול לצליה. כי למה לא לראות הבדל? אנחנו דיברנו מקודם קצת על זה, אבל הנוזל והדגים נחשבים ליחידה אחת. מדובר על יחידה אחת. כלומר, הנוזל והדגים זה לא שני דברים. זה דבר אחד. אני אסביר קצת. נת ברנת קיים באופן פשוט, רק שיש מעבר דרך כלי. אם זה מעבר דרך אוכל, זה אותה רמת טעם. בואו נסביר רגע. אז קודם כל, אמרנו שרוב הראשונים, רוב הראשונים, רשב"א, ר"ן, רביה, פשט הרמב״ם, מתירים גם בצליעה. וכשאנחנו מנסים להסביר את הדבר הזה, אז הסבר ראשון שאמרנו, הגמרא התירה טעם שני, לת ברנת, ולא הצריכה טעם שלישי. אז זה דבר אחד שראשונים אומרים. דבר שני, רק מעבר בין כלי לאוכל מחליש את הטעם. אבל מעבר בין אוכל לאוכל לא מחליש. והאוכל השני הוא באותה רמה. כלומר, אם אתה לוקח, אנחנו נדבר על זה, אבל באופן פשוט לכאורה, אם אתה לוקח שניצל ומתגן בשמן בשרי, אתה לא אומר שהשמן הוא טעם של השניצל, השמן הוא כמו השניצל עצמו, הוא באותה רמה. אם אני אומר שזה באותה רמה, אז לפי זה, כשמבשל דגים במים, הוא מבשל דגים במים בתוך סיר, כן? הדגים והמים נחשבים ליחידה אחת. זה לא שאתה אומר שעכשיו הבשר נתן טעם בסיר, הסיר נתן טעם המים, המים נתנו טעם בדגים, לא, לא, לא. בין דגים למים, כיוון שהכל זה אוכל, זה נחשב כיחידה אחת. אם זה נחשב כיחידה אחת, אם אני אומר שזה יחידה אחת, זה אומר שהסיר הבשרי נתן טעם בדגים ובמים, ואת זה אתה הרבבת עם חלב. אז אם כך, אין הבדל בין זה לצליעה. ואם כך, אין הבדל בין בישול לצליעה, ושניהם נחשבים טעם שני, ואם איתרת בבישול, תתיר גם בצליעה. האם הדבר ברור?
כן,
אז זאת השיטה של בעל התרומה, וראינו שרבים חולקים עליו, ולהלכה, השולחן ערוך, והרמה, לא חילקו בין בישול לצליעה, והתירו את שניהם. כמובן, השולחן ערוך לכתחילה, והרמה בדיעבד, כל אחד לשיטתו. אבל המהרש"ל אוסר וניצלו אפילו בדיעבד. השח מביא אותו בסעיף קטן ד', וגם מהפרי מגדים והחוות דעת נראה שהחמירו איתו, שהחמירו כמותו. אז אם אנחנו הולכים לפי בעל התרומה, יש פה חומרה מאוד גדולה. אנחנו קצת תקועים בכל מיני דברים, כי למשל, מה קורה אם אתה מבשל תבשיל עם רוטב? אתה לוקח תבשיל, הכנת רוטב עגבניות כזה, ובתוכו אתה מכין, מה אפשר לשים ברוטב עגבניות? משהו פרווה? שמת פסטה?
פסטה.
פסטה, ניוקי, אתם יודעים מה זה ניוקי? שמת פסטה, שמת ניוקי פר, ולא משנה. לפי ההבנה הזאת, את התפוח אדמה, את הפסטה, תוכל לאכול עם חלב, אבל לא את הרוטב. הרוטב יהיה אסור אפילו בדיעבד, אם זאת דעת בעל התרומה. ולפי זה, מה נעשה באורז? אורז אומנם מתחיל עם מים, אבל סוף הבישול הוא בלי מים. אם סוף הבישול הוא בלי מים, אז האורז ממש נוגע בסיר. אז אנחנו תקועים. והחבודת אומר שדברי המארשל אמורים רק בכלי שהוא בשרי על ידי צליע. שאז אם צלו בו תבשיל פרווה, אז זה נחשב לבשרי לגמרי. אבל אם הכלי בשרי על ידי בישול, הוא לא על ידי צליע. הוא נהיה בשרי על ידי בישול. אם צלו בו אחר כך פרווה, מותר לאכול עם חלב. למה? כי גם כאן יש שלושה נטים. אם זה על ידי בישול, אז הבשר נתן טעם במים, המים נתנו טעם בקדרה, והקדרה נתנה טעם בדגים. ולכן גם אם עכשיו אתה תצלה בקדרה הזאת, ועכשיו זה טעם שני, אבל מקודם היו מים. כלומר, אתה אומנם הולך עם התרומה, אבל אתה אומר, את הטעם השלישי הזה, את המים לא צריך דווקא עכשיו, גם הבישול הקודם זה טוב, רק אם הייתה צליעה גם קודם וגם עכשיו, אז באמת, אנחנו נגיד שיש כאן בעיה של, שאין כאן את היתר של נת ברנה.
וגם לצד ההפוך, שאם היה בהתחלה צליעה ואחרי זה בישול?
שמה, אם?
אם היה בהתחלה צליעה ובפר ובישול. במסורי צליעה ופר ובישול.
כן. אז גם בזה יקילו לפי ה... הבנה הזאת. בכל אופן, להלכה בוודאי שניתן לסמוך לפחות על החוות דעת. כי באמת, לרוב הפוסקים אין הבדל בין בישול לצליעה. זה הכל חומרה. אז אם גם מדובר שלפני זה היה בישול, אפילו אם עכשיו צלית, יש סיבה טובה להקל. ואני אומר, בכל מקרה, יש מקום להקל לגמרי, כי השולחן ערוך הקל בזה, והרמה הקל בזה, ומהחוכמת אדם נראה להקל בזה, ומערוך השולחן נראה להקל בזה. אז זה נכון שהמארשל החמיר, אבל עיקר הדין כמקלים, ובוודאי אם יש סיבה נוספת להקל, שלפני זה היה בישול, אז יש סיבה טובה להקל. ואני חושב שבפועל באמת לא מחמירים בזה, בדין צליעה כל כך, או לא חוששים, אולי אם אתה יודע, היה צליעה לפני זה וצליעה עכשיו, אז יש מקום לדון. אני חושב שהמנהג יותר פשוט הוא להקל, לשולחן ערוך בדרך שלו ולרמה בדרך שלו. טוב, מוריי ורבותיי, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם ניפגש בתשעון מחר, ונראה אם נדבר על פרשת השבוע או על יום ירושלים, ושיהיה לכולם, בעזרת השם, זמן מוצלח. נראה מתי חוזרים לבית המדרש. אני מבין שיש בודדים שיכולים לחזור לבית המדרש. לפי מה שראיתי בקבוצה, מדובר על ארבעה אולי, נכון?
כן, הרב, למשל, אני לא
ניתי,
אבל אני גר פה ואני יכול להגיד שזה לא מתאפשר, כי יש הרבה דברים
בסביבה. כלומר, אנחנו מדברים בערך על ארבעה. אם פותחים את בית המדרש, זה בערך ארבעה. נכון, זה מה שהיה בקבוצה בערך.
הרב, אי אפשר לפתוח את בית המדרש שמי שרוצה להגיע, יגיע, ולפי
אפשר, ה... אפשר, אפשר,
בכל מקרה. אפילו לשים מכסה.
אפשר.
בעיקרון אפשר להיכנס עכשיו לבית המדרש. הכניסה הראשית נעולה, אבל אפשר להיכנס מעזרת נשים, מוצאים לשם את הספר תורה.
בגלל שזה לא רשמי,
זה לא חוקית, אבל
יש היום עוד שם.
לא, לא, אבל זה ייפתח עכשיו, זה ייפתח.
הרב, אם זה יהיה לכל השעות של הסדר, אז יש סיכוי שגם אני אבוא, אבל אם זה רק לשעה וחצי, זה מוגבל, אז כאילו לא שעה...
לא, לא, לכל השעות של הסדר, זה יהיה פתוח מלא. יהיה פתוח מלא.
אפשר לעשות כמו הספרייה, לעשות רשום, או...
אז יהיה פתוח מלא ולא יהיה חיוב להגיע, כאילו?
אז נבדוק, אני חושב שיהיה משהו...
אם זה יהיה מלא, אז...
אם יהיה מלא, אז כמה נראה לכם שבערך יבואו?
אם מלא, אני
משתנה כל יום,
מן הסתם. נראה לי, או אמצע שבוע יגיע.
זה ישתנה מן הסתם כל יום, וגם זה תלוי נראה לי גם בלימודים האקדמיים.
לשיעורים של הרב ודאי יגיעו יותר.
הבנתי. טוב, אנחנו נזכור את
עניין השיעור. השיעורים האקדמיים ממשיכים אונליין.
הבנתי. אוקיי, בסדר, אז אנחנו נבדוק בעזרת השם, ונהיה בקשר, וניפגש מחר בזום בעזרת השם.
אולי תעביר שאלון, הרב.
אוקיי, אז בוא תעשה אתה שאלון.
טוב, בסדר, בלי נדר.
קריינה דיגרת.
כן, אני למדתי, זה דבר מעולה.
אין בעיות.
טוב, חבר'ה.